שלום לכם, תודה שאתם איתנו כאן בחיים חדשים, סדרת השיחות הלימודיות עם הרב דוקטור מיכאל לייטמן. שלום הרב לייטמן.
שלום לכולם.
שלום ניטה מזוז.
שלום.
ואנחנו רוצים היום להזמין אתכם לטיול מיוחד אל ההיסטוריה שלנו, אל שחר ההיסטוריה האנושית, ואנחנו רוצים לגשת היום אל סיפור המבול ביחד עם הרב לייטמן, להאיר אותו באור חדש, שיהיה מאוד מאוד רלוונטי לחיים שלנו כאן היום בישראל. אנחנו רוצים ללמוד מהסיפור הזה, מה זה לחיות כמו משפחה אחת, איך נכון לבנות את החיים שלנו כאן, באופן שכל אחד מאיתנו יוכל לזכות להרגיש שכולם סביבו רוצים בטובתו, דואגים לו, אוהבים אותו, וההרמוניה הזאת בינינו, בני האדם, תקרין גם לטבע שסובב אותנו, ונהיה גם איתו בהרמוניה, נהנה מכל הטוב, היופי והשפע שבו, ונהיה בטוב. סיפור המבול בזווית של כולנו, משפחה אחת, יהיו איתנו, יהיה מעניין. ניצה, בואי תכניסי אותנו בבקשה לטיול.
כן, הסיפור המבול מדבר על שיטפון מאוד גדול, שאלוהים ימטיר על הארץ, על העולם, במטרה למחוק את כל מה שהיה עד אותו רגע על כדור הארץ, וכאילו להתחיל הכל מההתחלה. הוא עשה את זה מכיוון שלפי, ככה כמו שכתוב, וירא אלוהים כי רבה רעת האדם בארץ, וכל יצר מחשבות ליבו רק רע כל היום. זאת אומרת, הסיבה שבעצם הוא עשה את הפעולה הזאת, זה מכיוון שהוא רואה שהמחשבות של האדם רעות כל היום, כל הזמן. וזו הייתה סיבה מספיק טובה מבחינתו למחוק ולהתחיל הכל מחדש. אז למה בעצם אלוהים מגיב בכזאת חריפות כלפי יצירה, שהרי הוא בעצמו יצר אותה, והוא רוצה למחוק אותה ולבנות אותה מההתחלה?
אלוהים זה הטבע, כן? בגימטריה הטבע, וככה זה מקובל שזה הטבע, זה אותו כוח. וזה מערכת, זאת מערכת. מערכת הכוחות. תחת כוח אחד, מחשבה אחת, שתיתה אחת. שמערכת הזאת מנהלת את כל המציאות העליונה, שבינתיים עוד לא מורגשת, על ידי חושים שלנו. והתחתונה, זאת אומרת, מה שאנחנו מרגישים ורואים כאן, לפחות במקצת, כי גם כן בעולם שלנו, במציאות שלנו, אנחנו לא מגלים מאיפה באים כוחות שמנהלים אותנו, מה קורה, מה אני אחשוב בעוד רגע, מה ארצה בעוד רגע, איזה פעולות יהיו בעולם, איזה תגובות יהיו, מערכות אנחנו לא יודעים. זאת אומרת, מה יקרה ומה יהיה, ובתוצאה מזה או בתוצאה מזה, אנחנו לא יודעים. לכן אנחנו טועים כל כך, כי אנחנו לא יכולים לראות מה נולד מכל דבר. אנחנו מאוד מוגבלים, ממש כמו איזה גורים קטנים שעדיין לא נפתחו עיניהם. כך אנחנו בעולם שלנו משוטטים ורואים את התוצאות. אבל למרות זאת, אנחנו מתיירים לחשוב, סליחה, שיש בנו יכולת לנהל את העולם. וכבר מלפני מיליוני שנה, שירדנו מהעצים, והתחלנו להיות בני אדם, התחיל להתפתח בנו האגו, הרצון, אגואיסטי, שכל אחד התחיל לרצות להיות יותר גדול מהשני. אנחנו בזה התחלנו להיבדל מהעולם החי לקבוצה מיוחדת, מן החי מיוחד שנקרא בני אדם. כך נקרא, האמת שאין איזה שום הצדקה כך להיקרא, אבל נגיד, כי אם אנחנו ניקח את עצמנו לעומת החיות, אנחנו פחות מאורגנות, אנחנו יותר סובלים, אנחנו יותר לשבח שלנו קשה משהו למצוא. סליחה. ויוצא ש שבעצם מלכתחילה האדם שהתחיל להיבדל מהחיות, הוא התחיל לקלקל את עצמו ואת הסביבה שלו. שאנחנו נמצאים במערכת כללית, אינטגרלית, שלמה, אנחנו גם כן לומדים ויודעים את המערכות האלו, מה הם המערכות האלה מסוגלות לסבול ומה לא. זה כמו, זה בכל דבר, כמו במטוס נגיד, כמו באונייה, כמו בכל מערכת, אתה יכול במקצת לקופף אותה, אבל ברגע שאתה עובר איזה מידה, כבר מערכת נכנסת לשבירה. וזה מה שקרה כאן, שאנשים התחילו להתנהג, עוד לא היה להם יכולת פיזית לסתום את הנער וליבש אדמה ולקרות עצים ולעשות מה שאנחנו עשינו מאז על פני כדור הארץ. אלה רק במחשבה שהם התחילו לחשוב לא כל כך טוב לעומת החיות שהם היו קודם. כן? באגו הראשון שהתחיל בהם להתפתח והתחילו לחשוב רע על השני, איך לנצל זה את זה, כבר בזה הם הפרו את האיזון ביניהם להטבע, כך עדיין, כך אז זה היה הדין, כל העניין האיזון בינם והטבע, ועד שזה הגיע למבול. עד שזה הגיע למצב שהעולם היה צריך כביכול להתחדש. שההתחדשות הזאת היא בא עולם חדש, כאילו תנאי החדש, תנאי החדש של הקשר בינינו לבין הטבע. שהקשר לא כל כך חזק כמו שהיה בדרגה הקודמת. אני אעביר את זה. חיות, דומם, צומח וחי, הם כולם קשורים להטבע בצורה, הם נמצאים בתוך הטבע. זה כמו שהם נמצאים בתוך הרחם. הטבע כולל אותם, ומה שהם עושים, הם עושים בדיוק פקודות הטבע, ואיך שהם מגיבים, הם מגיבים בדיוק לפי מה שהטבע צריך. הם בעצמם חלק מהטבע, חלק מהאלוקים, דומם, צומח וחי. אבל בגלל שאין בהם בחירה חופשית, אין בהם האגו שמבדיל אותם מהכוח העליון הזה שנקרא הטבע או האלוקים. ברגע שהכוח הזה באדם התחיל להתאבות, האדם התחיל להיות רחוק, הפוך מהטבע, והתחיל להפר את החוקים של איזון, שכל מחשבה, אפילו מחשבה, ומחשבות ורצונות, שהם התחילו להיות קצת אחרים מהאלוקים, מהטבע, הוא היה צריך לעשות איזשהו מין תיקון, תיקון סטייה, השלמה. זאת אומרת, הוא היה צריך, למרות שאני חושב הפוך מהטבע, למרות שבא לי לעשות משהו שלא נמצא בהסכמה עם עם הטבע הכללי, שהוא עדיין היה מרגיש את זה כמו שהיה מרגיש את עצמו. כן? אני בכל זאת עושה על עצמי איזשהו מאמץ, ואני שומר על להיות דבוק להטבע הכללי.
קצת איבדתי אותך, מה זאת אומרת שבא לי מחשבה לעשות משהו שהוא הפוך מהטבע? זה היה כאילו הנקודת היציאה של האדם מהמערכת הזו של הטבע?
נגיד אני רוצה עכשיו לשבור עץ. ככה, סתם בא לי, זה נקרא יצרה. בא לי, אני רוצה לעשות מזה אולי משהו ככה שאין בזה שום צורך. כן, בעצם. זה לא הכרחי לקיומי. אז אני הולך עם זה. במקום לחשוב שבעצם הטבע השלם והאם אם אני לוקח משהו ממנה, אני לוקח כדי רק להשלים, רק לעשות עוד יותר השלמה. זאת אומרת, אדם חייב בכל המחשבות ורצונות שלו להישאר, למרות היצר הרע שהתחיל בו לגדול, האגו שלו, שדוחף אותו לכל מיני פעולות, ואפילו מחשבות ורצונות, כן? להיות כאילו חופשי ולעשות מה שבא לו, לחשוב מה שבא לי, לרצות מה שבא לי. הוא צריך תמיד היה לבדוק את עצמו עם הטבע הכללי, כמו שהיה נשאר בדרגת חי. אמנם שאדם, אמנם שיש לו כבר יצר הרע. זאת אומרת, היה אם כך מעלה את עצמו מדרגת הקוף, מדרגת החי, לדרגת האדם בצורה יפה, בדבקות עם הטבע תמידית. אמנם שהאגו גודל, אבל אדם עושה תיקון עליו, שאומנם בכל זאת, יחד עם זה, הוא דבוק להטבע. הוא לא משתמש באגו שלו. הוא נמצא למעלה מהטבע, מהאגו. מתגבר עליו. ובזה הוא גודל. האגו גודל, והאדם שבו גודל. זאת אומרת, מה אז קורה? אז הוא יותר ויותר דבוק להטבע, למרות האגו שלו. הוא יותר ויותר דבוק לאלוקים. הוא יותר ויותר נכנס לתוך הטבע, ומתחיל להבין את הרגשות, את הרצונות, תוכניות, חיבורים, מערכת פנימית שישנה בטבע. הוא נכנס עם השכל, עם הרגש הרע שלו, שלא משתמש כרע, מתגבר עליו, על הרגש והשכל, על המנגנון שגודל בו, ועל ידו דווקא נכנס לתוך הטבע בדבקות יתר, פנימה. כי דומם צומח וחי הם פועלים עם הטבע בצורה אינסטינקטיבית, שטבע מפעיל אותם, והם כך פועלים, והם כך חיים, בלי לשאול. האדם ביצר הרע שלו התחיל לשאול, רוצה אני ככה, בא לי ככה, זה כך וזה כך. אם היה לא משתמש בזה, לא משתמש בזה, אלא על כל הרצונות ומחשבות, היה עושה צמצום.
מה זה צמצום?
צמצום זה נקרא, לא רוצה להשתמש בהם מן הסתם ככה. אני קודם כל בודק, האם זה לטובת המערכת הכללית? האם אני לא פוגע בזה בשום דבר באף אחד? כי הרצון לקבל זה שפועל לטובת עצמו, ואם לטובת עצמו במערכת הגולה, זה תמיד לרעה של האחרים. אז על ידי שהיה גודל בו רצון לקבל, היה מנצל אותו בצורה כמו שצריך להיות. שעל ידו היה כאילו נבדל מהטבע, שהרצון הזה הוא מבדיל אותו, המחשבות האלה מבדילות אותו מהטבע, אבל הוא היה לא משתמש בהם כדי להיבדל, אלא כדי להיכנס עוד יותר להבין את הטבע, להיכנס בתוך הטבע, כי הוא היה נדבק דבוק להטבע, למרות האגו שלו.
והוא לא עשה את זה.
והוא לא עשה את זה.
זה היה הדבר שהביא את המבול.
זה החטא, כן.
שהביא את המבול.
כן.
בוא רגע נעצור, אני טיפה רוצה להתעמק. יש פה שתי אלמנטים שונים. אני הבנתי שהיצור הזה שנבדל מהחיות, כמו שאתה אומר, היצור האדם שמתפתח מתוך מין החי, הוא בעצם מה מבדיל אותו ממין החי? שהוא עושה מה שבא לו, לא דופק חשבון לכלום, לא מתחשב במערכת שהוא חלק ממנה, וכמו שאמרת, בא לו להוריד את העץ, מוריד את העץ. לא עושה חשבון, אני צריך את זה, לא צריך את זה. להבדיל מכל היצורים הנמוכים יותר ממנו, שהם תמיד פועלים מתוך הרגשת המערכת הכללית, שכל יצור לוקח מה שהוא צריך כדי קיומו. מה שאני צריך, אני לוקח. האדם מפר את החשבון הזה של לוקח מהמערכת הכללית מה שצריך כדי קיומו, ומה שבא לו עושה בלי לדפוק חשבון לכלום. עכשיו, אם אני מבין נכון, יש לזה ביטוי בשתי כיוונים. אחד זה כלפי משאבי הטבע, והמערכת הזאת היא הספירה הגדולה הזאת של הטבע שבתוכה כולנו קיימים, ושתיים זה גם כלפי יצורים אחרים, בין אם זה בני אדם ובין אם זה חיות או לא יודע מי. כי כשאמרת בהתחלה, התחלת את ההסבר שלך מזה, שמה שהביא עליהם את המבול היה זה שהם התחילו לנצל אחד את השני, לעשות רע אחד לשני, בלי לדפוק חשבון. זאת אומרת, אם הבנתי נכון, יש לי פה יצור, היצור הזה, המין האנושי דאז, מביא על עצמו את המבול, כי הוא מפר את האיזון בתוך המערכת האחת שכולנו חלקים בה, גם כלפי היצורים האחרים, וגם בכלל כלפי כל המערכת כולה. כן? ואז בא המבול.
בדיוק.
ואז בא המבול.
לא, אז.
כשזה מגיע לאיזשהו טופ.
נכון.
אוקיי, מה מכאן, ניצה?
זאת אומרת, יש פה את האלמנט של הניצול. יש פה אלמנט של ניצול שהוא בעצם...
ניצול של הדומם, צומח, חי ובני אדם.
כן.
שאם זה מגיע לאיזה מצב...
סף מסוים?
כן.
סף הניצול הזה, אז...
כן, הטבע כבר לא יכול לסבול את האיזון הזה, וחייב להתחיל... אני ממשיך, כן?
כן, כן, בטח.
וחייב להתחיל להתייחס לאדם בצורה אחרת. כי זה מערכת. מה זאת אומרת אחרת? אני מעביר את הרגישות כלפי מעשה האדם לפי 10 או פי 100 פחות. זאת אומרת, מה שהוא עושה, אני שם איזה מסנן, שאני, מה שהוא עושה, אני... מוריד בחשיבות פי 100, נגיד.
זה צריך, אני חושבת, עוד קצת הסבר למה...
לא, נגיד, אנחנו היינו מאוד רגישים זה לזה.
כן.
ממש היינו חיים, שני ממש זוג, יונים, הכל היה... מה זה ללא שום מחיצות? ככה, לב אחד. אחר כך היו כל מיני, נגיד, אירועים, וקרה איזה מין זעזוע ביחסים בינינו, ואנחנו החלטנו להתרחק, להתנתק, לא צריכים, אבל צריכים להיות ככה, יש חיים משלך, לך ולי משלי, ויש משהו משותף, ולא מסתכלים על להיות בלב אחד, אלא נמצאים יחד בדירה אחת.
Okay.
זה קצת אחרת.
כן. Okay.
בלשון המתה.
Okay.
זאת אומרת, אנחנו מורידים את רמת ההתקשרות בינינו, רמת ההשפעה אחד על השני, רמת הרגישות אחד כלפי השני. זה מה שקרה אחרי המבול. מה זה מבול? זה כאילו הטבע מעביר את הרגישות לרנץ' מינוס עשר. מינוס כפול 10 נגיד. כן? לא כפול 10 שזה יותר רגישות פי 10, אלא בפחות. זהו. ואז נאמר לאדם, תעשה מה שאתה רוצה. החשבון יבוא אחרי כל המעשים שלך. ומאז אנחנו קיימים ומרגישים שהעולם ניתן לנו לעשות עמו
משהו
טוב בעיניך. כן, זהו. זה בעצם כל עניין המבול.
זאת אומרת, סף הרגישות האנושית...
אדם היא... לא עבר את המבחן עם היצר הרע מיד להתחיל להיכנס לדבקות עם הטבע.
כן.
להמשיך להיות דבוק רק מצידו עצמו. כמו שדומם צומח חי, הם נמצאים בדבקות עם הטבע, עם כוח עליון, בגלל שכך הם מנועלים, נתנו לאדם רגש ושכל נוסף, עצמאי, על מנת שהוא ישתמש בהם כדי להמשיך להיות דבוק בטבע. במידה שרגש ושכל הזר הזה, זאת אומרת, אגואיסטי, בוער בו, יותר ויותר, שהוא יודע בכל זאת איך לנצל את זה למצב הטוב, שעל ידי מצב הטוב, אם הוא משתדל, על ידי זה, הוא, כדי להיות דבוק בהטבע, בהרגש ושכל החדשים האגואיסטיים האלה, הוא היה צריך לדעת מערכת הטבע, להכיר את הטבע, לעומקו, לכל מה שקורה, ולהיות באמת כיותר ויותר בעל הבית, המבין, המרגיש, השולט. במקום זה נעשה הפוך. התחיל להסתגר בתוך האגו שלו, והעולם נעשה חשוך. כי מה יש לנו בעולם הזה? ואנחנו רצים אחרי הרצונות ומחשבות שלנו, כדי איכשהו למלות אותנו ולמות. ולא משיגים שום דבר. אז הפסדנו דבר גדול מאוד.
אם אני מבין את הדימוי שנתת, זה כמו ילד שנכשל במבחן, לא הבין מה למדו השנה בבית ספר, ומורידים אותו להקבצה ב' או אפילו להקבצה ת'. זאת אומרת, הוא מדרדר, זאת אומרת, היחס אליו, טוב, נו, השקענו, אתה אין ממך בהזרה, לא רואים התקדמות, טוב, אנחנו מבינים שאתה ילד מפגר, סליחה על הביטוי, ונעביר אותך למקום אחר של ילדים מפגרים. אוקיי. נכון. עכשיו אני רוצה רגע להתייחס לעניין מזווית.
לא, אבל חשבון יבוא.
יבוא.
כן.
זה אני מניע שבהמשך הדיון.
כי תוכנית הטבע פשוט רק לא יכולת להיות מיד, להתקדם לטוב בצורה מהירה, לפי תוכנית יפה טובה, בשבילך...
תוכנית א', לא הצליחה, מאפסים, הולכים על תוכנית ב', למעוטי יכולת, מה שנקרא, לאנשים לא מפותחים. אוקיי. נגיע לזה בהמשך, אבל לפני שנלך הלאה, אני רוצה עוד להבין פה עניין אחד. המבול זה בעצם אסון אקולוגי, זה מכת טבע, אולי הגדולה ביותר בהיסטוריה האנושית, בהיסטוריה של היקום נראה לי.
כן.
מכת טבע, מה הקשר בין מכת טבע כזאת ברמה הגבוהה ביותר של מבול, שבא ומוחק את הכל, לבין מערכות היחסים בין בני האדם? הפסוק גם אומר שהמצב שהזמין את המבול הזה, זה רבה רעת האדם בארץ, וכל יצר מחשבות ליבו רק רע כל היום. מה הקשר בין מערכות יחסים שמבוססות על זה שכל אחד חושב רק רע כל היום, לבין זה שהטבע נותן לנו כזאת סתירה שמוהק אותנו בכלל?
כי מה שיש באדם מעל הבהמה, מעל דרגת חי, שאנחנו צריכים לגדול בשכל שלנו.
לאט לאט במילים שנבין. מה הקשר בין יחסים רעים בין אנשים לבין מכת טבע הגדולה ביותר בהיסטוריה כמו המבול?
במה אדם יותר מחי?
במה?
נו, במה?
בתבונה שלו.
או, כן, בשכל, נו.
כן.
אוקיי. אז אנחנו משתמשים בזה בצורה לא נכונה.
איך?
הפוכה, כאילו לטובת עצמי. מגיע לי שכל שדוחף אותי לכל מיני פעולות שכאילו אני על ידי זה מרוויח. ופעולות האלו הן חד משמעות, שאני על ידם גורם רע לזולת. כי במערכת הכללית לא יכול להיות, במערכת אינטגרלית, לא יכול להיות שאני עושה משהו טוב לי, ולא יעשה בזה רע לזולת.
רגע, שנייה, לפני המערכת. בא לי דחף להזיק למישהו?
לא.
לא.
אפילו לטובת עצמי לעשות משהו.
מה זה יצר מחשבות ליבו, רק רע כל היום?
כי יצר מחשבות ליבו, רצונות שמתגלים בלב,
כן.
המטרות שלהם לנצל את כולם.
אוקיי, למה זה מזמין עליי מכת טבע כזו איומה?
אנחנו נמצאים בתוך הספירה. עגולה, אינטגרלית, זאת אומרת כללית. כן? אני פתאום מראה לך, יש לי כאן $100. אתה שואל מי איפה? למה מאיפה? $100. ברור לך שזה בא מאיפה. אם יש במקום אחד, אין במקום שני.
אוקיי.
בסטבע העגול, בכדור.
אוקיי.
בתוך הכדור. לכן לא יכול להיות שאני אעשה משהו טוב לי, שזה לא יהיה על חשבון משהו רע למישהו.
כמו במשחק סכום אפס.
כן.
אוקיי. ואז?
ואז?
אז עשית כזה משהו, נגיד?
לא עשית. אז מה שקורה, הטבע הכללי, מעורר בנו כל פעם דחפים לגנוב $100. עוד ועוד ועוד. וזה תמיד על חשבון משהו דומם, צומח, חי, לקרות עצים, בשביל לעשות משהו. או לבני אדם, לא חשוב למי.
למישהו.
כן, תמיד, זה לא יכול להיות אחרת.
אוקיי. ואז? אז למה בא בסוף מכת טבע?
כי אני בזה מאפר קשר שלי עם הטבע. אם אני מגיע לשימוש רע, עם הדומם, עם הצומח, עם החי ועם בני אדם, עשיתי נגיד איתם עם כולם איזשהו חשבון הרע שאני רוצה לנצל אותם.
כן.
הטבע לא יכול יותר לסבול את זה. הוא, כמו כל מערכת הכללית האינטגרלית, מחזיר את עצמו אוטומטי לאיזון. ואז בא המבול, מה שנקרא, זאת אומרת, upgrade בתוך המערכת, ומאז והלאה, עם התוכנה חדשה, אומרים לאדם, אתה יכול להשתמש עם האגו שלך, איך שבא לך. כי התוכנית הראשונה היא הייתה, כמו שדיברנו, שעל ידה אדם עם הלב אדם מרע מנעוריו, כן, ומחשבות כל היום רעות שלו, שאנחנו כל הזמן נתקדם להשלים את עצמנו עם הטבע. לשמור על חיבור, לשמור על איזון, כמו כל דומם צומח וחי, גם אנחנו. אבל זה, אז היינו מפתחים את הרגש ושכל שלנו, האגואיסטי, דווקא להפך, להשפעה, להתרחבות, לטוב לכולם. אז אדם היה נכנס לתוך כל המערכת הזאת, מה שדומם צומח וחי לא היינו יכולים להשיג על ידי השכל ורגש שעכשיו מקבלים מהרע, מהיצר הרע. היינו יכולים עכשיו להיכנס לתוך הטבע, לתוך המחשב שלו, לתוך המטרות שלו. היינו רוכשים שכל ורגש האלוקי. וזה לא קרה. היינו יכולים ככה בצורה חלקה להמשיך את ההתפתחות שלנו.
אז
יש בזה הרבה שאלות. למה זה בכל זאת לא קרה? אם היה צריך לקרות או לא? באמת היינו צריכים להישבר. באמת היינו חייבים לעבור את המבול. כי אם היינו ממשיכים בצורה כזאת, אז היינו באים רק חיות יותר מתוחכמות, אבל לא בני אדם. אדם צריך להתנתק מהטבע. ודרך כל 6,000 שנות היסורים האלו, להשיג מעמד מול הטבע, ואז לחזור אליו.
כשהסברת את זה, אז זה כאילו נורא ברור עכשיו שבעצם כל החטא וכל המחשבות הרעות של האדם הוא בעצם איך אני מנצל משאבים. זה יכול להיות משאבי טבע בדיוק. וזה יכול להיות משאבי אנוש.
כן.
איך אני מנצלת מישהו?
טוב לנו לדעת מה היה לפני המבול,
כן?
כדי לדעת עכשיו שאנחנו נמצאים בסיום של כל התהליך, כן? איך אנחנו צריכים לחזור לאותה נקודה.
זהו. אז עכשיו פתאום, זה כאילו שאלוהים נתן לנו איזה תרגיל מתמטי, שאתה הגדרת אותו, איזשהו תרגיל מסוים, שזה תמיד יהיה ככה, תמיד שאני אשתמש במשהו יהיה חסר. ואני צריכה למצוא את הנוסחה הנכונה, איך אני יכולה להשתמש נכון, בלי שיהיה חסר.
עכשיו, המשבר הנוכחי, הוא בדיוק מביא אותנו למצב, שאנחנו מתחילים בעל כורחנו, כי אין ברירה. אנחנו נמצאים עכשיו במכת המבול, אבל ממושכת, היורדת עלינו בצורה שיטתית, עדינה, כדי לעזור לנו להכיר במה הפרנו את כל התנאים, מה ברגש ומה בשכל באמת צריכים לתקן, באיזה צורה צריכים להתקשר. אז זה לא היה, לא היו הבני אדם האלו, לא היה כל הטכנולוגיה הזאת, לא היה שום דבר. זאת אומרת, איך אנחנו בכל היוצרות שלנו, פנימיים וחיצוניים מה שבנינו, איך אנחנו עכשיו יכולים להתקדם לאיזון מעין ברירה. ואז אנחנו לומדים אותו דבר, אבל בצורה שאנחנו מנותקים, זאת אומרת, יש לנו יכולת לראות כל הדברים האלה מהצד, מרחוק, לא להשלים כל פעם קצת וקצת וקצת סטייה שלנו מן הטבע, אלא ממצב הפוך להתחיל להתקדם. זה מביא לנו יכולת להשיג כל העומק של המערכת הטבע וכל המחשבות וכל הרצונות שלו.
אני רוצה רגע לחזור ככה לכאן ועכשיו. אנחנו הוצאנו איזשהו מידע מאתר של אוניברסיטת תל אביב, קמפוס טבע, מאוד מעניין. וכשמסתכלים ככה לאורך השנים האחרונות, אסונות טבע הם אירועים שהיו אמנם תמיד בעולמנו, והם נגרמים כתוצאה מתהליכים טבעיים, כמו שהסברת, אבל אנחנו רואים שבמהלך שלושת העשורים האחרונים, חלה עלייה ניכרת בתדירות של אסונות הטבע ובעוצמתם.
אתמול באמריקה איזה טורנדו.
נכון, נכון. ודרך אגב, בעיקר, שזה היה נתון מאוד מעניין כשקראתי אותו, בעיקר שיטפונות. זאת אומרת, בעיקר נושא של שיטפונות וכל מיני סופות ציקלון. פחות רעידות אדמה, דרך אגב. רעידות אדמה איפשהו זה שומר על איזשהו קו מסוים. למשל, מספר השיטפונות בשנת 2005 היה גדול פי 57% ממספר השיטפונות שנה קודם. זאת אומרת, יש פה איזשהו תהליך מאוד מאוד מתגבר. בסך הכל, אם מסתכלים על היסטוריה שלמה, 30 שנה, זה כלום הרי. וב-30 שנה האחרונות, פתאום יש איזה פרץ אדיר של שיטפונות. ואנחנו כשמסתכלים ככה על המציאות, לא יכולים שלא לשאול את עצמנו, מה קורה כאן עכשיו? מה בעצם הטבע מנסה לאותת לנו, לרמוז לנו על הזמן הזה, על התקופה הזאת שאנחנו חיים עכשיו פה?
אני לא מייחס אי איזון עם הטבע למכות האלו, שהם רק בדרגת הדומם בינתיים. זה האדמה, זה הטורנדו, זה איזה
הצפות.
כן, זה דברים קטנים. אני מפחד יותר ממכות, גם כן לא בדרגת הצומח כל כך, אלא בדרגת החי, מהמגיפות, וירוסים למיניהם, הכחדת הדבורים, מכאלו מכות שפשוט מהיום למחר אנחנו גובים מרב. ממש. ממש מתים. זה יותר. כי איכשהו פה ושם עוברים עלינו כמה אסונות ומתי זה יתרחש, אבל מכות בדרגות חי הן מכות יותר מהירות. כי זה כמו דומם, זה תמיד ככה לוקח יותר זמן ממה שבצומח, וחי זה עוד יותר מהר יכול לבוא. ואנחנו נתונים באמת למכות כאלה. אבל ללא ספק שזה כל בא כתוצאה מאיזון שלנו בלבד. וכי אנחנו נמצאים בדרגת המדבר, ועד כמה שדרגות יותר גבוהות, אז הן יותר משפיעות על דרגות הנמוכות. בינתיים אנחנו רואים את זה באמת יותר בדרגת הדומם.
אז מה הטבע רוצה לרמוז לנו במכות האלה?
הטבע...
דיברת על מכות העתידיות, בוא נדבר אפילו על אלה שכבר היו.
הוא לא שרוצה, הוא לא רוצה. זה אנחנו כך מדברים כאילו שאנחנו מייחסים לטבע רגש ושכל. אנחנו יכולים כך להגיד, כי ודאי שבדרגה שלנו, אז יש רגש ושכל להטבע גם. זה מובן שזה לא, 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 לא אדם הוא הנזר הבעיה. אבל זה תגובה של המערכת, זה תגובה מערכתית. שאנחנו... כל דבר שאנחנו בונים במחשב, בטכניקה, במכניקה, מערכות חשמליות, לא חשוב איזה מערכות. זו תגובה של המערכת. אתה מאפר איזון באיזשהו מקום, האי איזון הזה הוא מורגש בכל המערכת, ואז לפי האופי שלה, לפי התוכנית שלה, לפי המטרה הסופית שהיא צריכה לבצע, בהתאם לזה יהיה לך תגובה. מה כאן, מה הפלא?
אז מה המטרה הסופית שהמערכת צריכה לבצע?
מערכת צריכה להחזיר את עצמה לאיזון.
זה השאיפה?
כן.
של מערכת הטבע?
כן.
אוקיי.
מאז ומתמיד.
אוקיי.
אנחנו רואים את זה לפי החוקים שביקום אנחנו כל הזמן צופים. ובאטום אנחנו כל הזמן, אנחנו רואים אותם החוקים. איזון, איזון, איזון.
אז כשבאה מכת טבע, מה אנחנו צריכים ללמוד מזה?
שיש איזון עד כדי כך, שזה מגיע למכה.
איזון מסוים או משהו כללי, אבסטרקט? נגיד בא סנדי על ניו יורק, או כמה שנים קודם בא צונאמי ומאות אלפים מתו באסיה.
כן, אלניניו, כל מיני כאלו, נו.
כן, אז מה, יש משהו ללמוד ספציפי? לאזור מסוים?
לא, 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 זה אנחנו...
מסר כללי.
אני לא רוצה להיכנס לזה.
אוקיי, זה מסר כללי שצריכים ללמוד?
ודאי שגם בזה יש מה ללמוד. איפה זה עובר, ולמה, ומתי, ועל איזה אנשים, ואתה יכול... אין מקרה.
מסובך מדי, אבל אתה אומר
לזה. אבל זה לא בשבילנו.
מה כן בשבילנו? מה כן צריך ללמוד שבא מכת טבע?
שעד כמה אנחנו נמשיך להיות לא מאוזנים, ודווקא בתקופתנו, דווקא בתקופתנו, שאנחנו הגענו למצב שהעולם נעשה עגול. זאת אומרת, הטבע מתחיל לראות לנו את האינטגרליות שלו, קשר הדדי עמוק, טוטלי, כללי. אם במקרה כזה שאנחנו נמצאים, ואנחנו מאפרים את האיזון בין כל החלקים, אז ודאי שאנחנו מזמינים מכות. זאת אומרת, כל מיני פעולות שהטבע מחזיר את עצמו לאיזון. עכשיו אומרים שיכול להיות שכדור הארץ עומד להתהפך, כן? או אם לא כדור הארץ בעצמו, אז הפלוס ומינוס שלו.
הכתבים.
כן, הכתבים המגנטיים וכו' וכו'. כי אנחנו גורמים, תראה איזה דברים. עכשיו תראה, אם כל המגמה של היקום להגיע לאיזון ולרוגע, מתחילת ההתפרצות הראשונה, ממפץ הגדול, וכל הזמן, אמנם שזה מתרחב, ואמנם שזה מלא, 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 אבל בעצם הכל הולך להירגע. הכל הולך כאילו להגיע לאיזשהו מצב הסטטי. כן? מה היה בהתחלה עם כדור הארץ, עם כל מיני, עם כל היתר כוכבי לכת, עם כדור השמש? כן? עד שזה יתאזן, עד שזה יגיע עם כדור הארץ, עד שהוא יתקרר, עד שנעשה ככה עליו צורת החיים וכן הלאה. הכל מגיע לאיזון. אז אם כל הטבע, בכל היקום, בכל העוצמה שלו, נמשך לאיזון, אנחנו ההפך. החברה האנושית היא ההפך. היא נמשכת לאיזון עד כמה שמתקדמת. אפשר להגיד התקדמות, כן?
כמה שהיא מתפתחת.
מתפתחת, גם כן, מתפתחת. זהו, באגו שלו. אז המגמות הן הפוכות, כן? ואז זה צריך להגיע במהירות רבה אם כך, לאיזה פתרון. אנחנו נמצאים עכשיו במצב שהטבע מתחיל לגלות את עצמו כעגול. כבר ברור לנו. והבני אדם לא רוצים להיכנס לאותו עיגול. וכאן אנחנו נמצאים לכן במצב הסכנה.
אני רוצה...
עכשיו, מה יכול להיות? יכולים להיות כמה כאן פתרונות.
אני יכולה לספר רגע על אחד מהפתרונות היום שבעצם מקובלים. אז קודם כל, יש הסכמה היום באמת בקהילה המדעית שהפעילות של החברה האנושית היא בעצם משנה באופן דרמטי את ההרכב של האטמוספירה והאקלים, ולכן מאוד מאוד היום אחד הנושאים הכי בוערים שמתעסקים בהם בצורה באמת מאוד רחבה בכל העולם, זה נושא הקיימות ופיתוח בר קיימה. מה זאת קיימות? אני רק אגדיר בכמה מילים, זה שזה יכולת להמשיך ולקיים תהליך או מצב לאורך זמן, והרעיון של פיתוח בר קיימה הוא פיתוח שעונה על צרכי ההווה, מבלי לפגוע ביכולתם של הדורות הבאים לספק את צרכיהם. זאת אומרת, יש איזשהו ניסיון לראות איך להשתמש בצורה מושכלת, מתחשבת, הגיונית יותר, במשאבים. האם זה בעצם, העניין הזה, הוא בעצם דומה, או הוא אחד מהפתרונות שגם אתה רואה בו כפתרון?
לא. נגיד מהיום למחר, היינו יכולים להגביל את עצמנו, ולהשתמש בטבע בצורה יפה, טובה, לקחת ממנו רק באמת מה שהיינו צריכים לחיים, ולא להפר שום חוק פיזי. היינו מצליחים? לא. כי המוח שלנו ולב שלנו בינתיים התפתח למצב, בינתיים התפתח לגודל, שאנחנו צריכים לחדור לתוך הטבע, להכיר את הכל העומק, המחשב שלו, התוכניות, התוכנות, ולהשתמש בזה. עד שלא נכיר את זה, לא נוכל להחזיר את עצמנו לאיזון.
ובמה זה תלוי?
וזה תלוי בהכרה שלנו, בעומק הטבע.
כן, אבל איך מגיעים להכרה הזאת? אם את ההכרה הזאת לא נשיג על ידי שמירה על הטבע, על ידי מה כן? אתה אומר, דיברנו מתחילת התוכנית על שני קווים. יש לנו קו של יחס שלנו, בני האדם, לאוצרות הטבע, שזה מה שניצה הציגה עכשיו. יש לנו את היחסים בינינו, בני האדם. איפה נמצא המפתח לכניסה אל תוך עומק המערכת הזו של הטבע, כמו שאתה אומר ככה, לתוך המחשב הזה הכללי. אתה אומר שאם נתחיל לשמור על אוצרות הטבע ולא נפגע בכלום, ונפתח את כל הפיתוח בר קיימא וכל הדברים האלה, זה לא יביא אותנו, לא יעצור את ההידרדרות, ובטח ובטח שלא יביא אותנו לכניסה אל המקום הגבוה הזה שאליו אנחנו מיועדים להגיע.
נגיד, כן? כמו לפי המדענים האלו.
כן, מה כן יביא אותנו לשם?
רק בתנאי שעל ידי חינוך האינטגרלי, אנחנו נתחיל לפתח יחס בינינו.
מי זה בינינו?
בין כל בני אדם.
אוקיי, בין האנשים.
כן, שהוא יהיה שווה, שהוא יהיה אינטגרלי, שהוא יהיה לפי אותם חוקי הטבע שצריכים להיות גם כן מקובלים בינינו, ואז כשאנחנו נתחיל לבנות חברה כזאת, אנחנו נבין מתוך הבנייה הזאת מהם החוקים החדשים האלו של החברה האינטגרלית, מאוזנת, בחיבור, באהבת לרעך כמוך, בידידות, בערבות. מתוך זה נתחיל להכיר איך הטבע בנוי בתוך המחשב הפנימי שלו, ואז נוכל לעשות את עצמנו בהדרגה, בהתאמה לזה. זאת אומרת, בלי חינוך האינטגרלי, שבונים אנחנו, המבינים, היודעים מה אנחנו רוצים לעשות, איכשהו, אנושות לא תוכל למצוא דרך.
דרך אגב, כשתיארת בהתחלה במבול את התופעה, אמרת, האדם עושה מה שבא, אני אמרתי במילים שלי, תרגמתי את מה שאתה לימדת, שהאדם עושה מה שבא לו, לא דופק חשבון, גם כלפי הטבע, גם כלפי הצומח, חי, גם כלפי האנשים, יצר מחשבות ליבו, רק רע כל היום כלפי הכל. לוקח מהכל בלי חשבון לכלום. זה היה לפני המבול, וזה הביא את המבול. זה היה אז.
למה? למה? כי הוא רצה בצורה אינסטינקטיבית. כמו שפעם היה השתמש בכל הדחפים שלו, אבל אם היו דחפים בדרגת הבהמה, בדרגת החי, הוא רצה להמשיך ככה להשתמש בדרגת אדם. עד כאן גדלתי, עד כאן אני בהמה. כן? זהו. אז אני משתמש במה שאני רוצה. כי אני לא יכול לטעות, בהמה לא טועה. כן? זה אני, אתה רואה איך מחפשים, כלב מחפש איזה צמח, שהוא מרגיש טוב לו, לקלקול קיבה או משהו. כן? והוא לא יאכל משהו רע, הוא יאכל כן. משהו טוב. מאכל כלב, אתה יודע, זה כל מיני כאלה דברים, איך בודקים. מה הם ראויים לשתייה או לא. Okay. תביא לי כאן חיה ותראה.
חיה מרגישה מה טוב לה.
כן, זהו. Okay. אז עד כאן הייתי חיה, והייתי משתמש בטבע בצורה אינסטינקטיבית נכונה.
כן.
קיבלתי עכשיו רצון נוסף מעל חיה,
כן.
ואני רוצה להמשיך להשתמש בטבע בצורה אינסטינקטיבית. בא לי.
בא לי עושה.
זהו, בלי לחשוב.
כן.
אומרים לא, אתה צריך להפעיל רגש, אתה צריך להפעיל שכל, אתה צריך ללמוד איך להשתמש בדחפים האלו הנוספים.
יפה.
עכשיו, מה אתה צריך בשביל זה? להכיר את הטבע. בשכל וברגש.
ואתה אומר שהמפתח ללהכיר את הטבע בשכל וברגש, זה דווקא בשיפור מערכות היחסים בין בני אדם, ולא בשמירה על הטבע עצמו.
נכון.
למה?
כי אין לך במה לבדוק את הטבע.
לא הבנתי.
אין...
רגע, שאמרת להכיר את הטבע, אני צריכה להכיר את הטבע החיצוני או את הטבע שלי?
לאט לאט, שאלות יפות. בסדר גמור, לאט לאט. זה לא... רק להבין העיקרון. גדל בי רגש ושכל, שלא שייך לדרגת חי. זאת אומרת, אני יכול בו לטעות. לטעות הכוונה להשתמש או לטובת המערכת הכללית, שכוללת אותי גם כן בסופו של דבר, או לרעה למערכת הכללית, שבסופו של דבר גם, 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 גם כלפיי.
כן.
זהו. איך אני אדע איך להשתמש נכון?
שזה בעצם מה שעומד בפנינו גם היום.
כן.
אוקיי.
במיוחד היום.
כן. איך אני אדע?
אני יכול לדעת את זה רק מתוך היחסים בין בני האדם הנכונים. אם אנחנו, כי ברגע שאני רוצה להשתמש ברגש ושכל אנושיים, היצר הרע הזה, כן? שאני רוצה להרוויח, להצליח יותר מדרגת החי, איפה קודם כל זה מתבטא? ביחסים בין בני האדם. אז אני צריך את היחסים האלה להביא בחזרה למצב המתוקן. זאת אומרת, לראות עד כמה שאני, ממש להתפתח, עד כמה שאני רוצה רע לשני, לנצל את כולם, ועד כמה שאני עכשיו צריך לתקן את היצר הרע שלי, הרע שבי כלפי הזולת, כן? שאני נשאר איתם כאחים, כגוף אחד, כלב אחד, כמוח אחד.
תגיד לי,
מתוך מעבדה הזאת שאני בונה עם הקרובים שלי, עם השבט שלי, שם עם כמה אנשים שמסביבי, מתוך זה אם אני שומר על הקשר היפה הנכון בינינו, אז אנחנו, אם כך, יודעים איך להיות בידידות עם כל הטבע הכללי. זאת אומרת, אנחנו רוכשים רגש ושכל אנושיים. אנושיים. המתוקנים הנכונים. ואם היינו כך מתקדמים עוד, במחרת יש לי עוד רגש ושכל רע. וגם כן, אני מאזן יחס בינינו, כי איש אחד בלב אחד, אהבת חברים, ערבות הדדית, כי לכולם זה חוץ ממני. גם כן ישנה אותה בעיה.
הדחפים האלה, האגואיסטים.
כן. ואז אנחנו ביחסים בינינו, נגיד יש לנו מניין, איזו עשירייה, ואנחנו כך מתקנים את עצמנו מיום ליום, מיום ליום. ואז אנחנו מתחילים בקשר בינינו, לגלות מה קורה בטבע, בתוכו. מה שלא גילינו קודם. ומה שאנחנו מגלים, אנחנו מגלים דרגת האלוקות. דרגת המחשבה והרגשה שישנו בטבע. אנחנו מגלים לא דרגת דומם צומח וחי, שהם צורת החיים החומריים שבעולם הזה. אנחנו מגלים, אנחנו לא מתפתחים במשהו יותר מהשבט שהיה לנו פרימיטיבי אפילו. לא צריכים את זה. אנחנו רק מתפתחים ברגש ושכל. אנחנו מתחילים להרגיש בתוך עמקות הטבע, בתוך עומק הטבע, מה שקורה שם, איזה מחשבות, איזה רצונות, איזה כוחות פועלים על כל המציאות. את זה אנחנו משיגים.
מה זה לגבי...
זה נקרא השגת האלוקות.
מה אז קורה לגבי המכות טבע שמהם התהלנו?
אין, איזה מכות יכולות להיות?
צונאמי...
לא, אנחנו מכירים את כל הכוחות הפנימיים. אנחנו מגלים אותם, אנחנו משתמשים בהם בצורה, כדי לאזן את הכל. ההפך. מה כתוב שהיה לפני המבול? איזה שמש, איך היה הכל? היה הכל... כולם היו בידידות. מה קרה עם המבול ואחר המבול?
בסדר, אבל אז העולם היה בתולי. היום אתה תצא פה לחוף הים, יש סכנה שתקבל זיהום, שתדרוך מבקבוק זכוכית שמישהו שבר אתמול בלילה בפרטיה. כן. זאת אומרת, העולם הוא כבר לא פה, שאתה מתאר לי בשחר הבריאה, איזה שמש, איזה יופי. אתה אומר, כי כאילו מהציור שלך הצטער שהאתגר שלנו היום הוא ברמה האנושית. נסתדר, נלמד איך להתייחס באהבה אחד לשני, פתאום גם הטבע, שאלתי אותך מה עם צונמי, אמרת לי איזה צונמי, לא יבוא צונמי, נגלה כאילו את הטבע בשיא פריחתו, בשיא הדרו, אבל בינתיים כבר הרסנו את העולם.
לא, תכף. אנחנו נמצאים במערכת אינטגרלית, שאם אתה עכשיו תעשה, נגיד, בדיקה, ביקורת, חשבון, על ידי מה אתה יכול לנקות מה שעשית? כל הים, בכל האוקיינוסים, זה מספרים על דברים נוראים. אני לא הייתי באמצע האוקיינוס, רק עברתי כל פעם במטוס מעליו. אבל אני רואה מה שקורה ממי שנמצא שם. עם העצים, עם קריטת עצים, עם כל הדברים על זיהום בכל מקום, כניסת הגנטיקה הזאת וכל הביו טכנולוגיה. כן, זה הכל אי אפשר לתקן. אי אפשר לתקן. במיוחד אם אנחנו נפצץ עוד כמה פצצות, אטום, אז אתה לאלף שנה קדימה כבר מסודר עם הקרינה כזאת שלא יודע מי יוולד אחר כך אצלנו. אין לנו בצורה הגיונית בכוחות שלנו להחזיר את העולם לקדמותו. לקדמותו בצורה נכונה, טובה. לאיזון, איכשהו. לצורה נקייה. אי אפשר. אנחנו יכולים, למה זה כך? שאין אחורה. אחורה אין. צריכים להבין שלא הפתרון שאני עכשיו אסתום לעצמי כל הרצונות וכל המחשבות ולא אשתמש בכלום. אין, זה גם כן אי אפשר. תמשיך לעשות מה שאתה עושה. אל תגיד לבני אדם שאנחנו צריכים לא לאכול כמו שרוצים, ולא לשתות כמו שרוצים, ולא לזה, ולא לזה. לא. תמשיך להשתמש בביוטכנולוגיות. תביא לעצמך פירות וירקות האלו מזוהים.
מזוהמים.
מזוהמים. ומים, לא יודע, אחרי פילטרים שלך, ואוויר אחרי מסכות, לא חשוב מה. תמשיך כבר. כי אם אתה לא יכול לגשת לבני אדם היום, ולהגיד להם שאתם צריכים להגביל את עצמם מהכל. זה לא יקרה, זה לא ישמע לאף אחד. וזה נכון. מצד הטבע אתה יכול להילחם רק ברמת השכל ורגש. כמו שהיה אז. כל המכה הזאת מכנית, טכנולוגית, שאתה עכשיו הגעת לחיים כאלו, שאתה הרסת את הכל, ונמצא בסכנת ההשמדה ממש של הימין האנושי, זה כדי שאתה תבין שהתיקון הוא לא בזה. התיקון הוא כמו שהיה צריך להיות אז לפני המבול. להבין את הרגש ושכל של הטבע, את המטרה שלו, ולהזדהות עם זה בצורה מחשבתית ורגשית, ולא במעשים.
ואז באיזה עולם נחיה?
ואז אתה תראה,
אתה יודע מה, לא אנחנו, אפילו הילדים שלנו.
לא, גם אנחנו. ואז אתה תראה עד כמה שכל הדברים האלה פתאום מתחילים להתתקן, והעולם מתחיל להתנקות. אתה תגלה כל מיני כאלו תופעות שפתאום כל הרע וכל הזבל וכל הזיהום וכל מה שעשית פתאום מתחיל לקבל איזשהו מין תיקון. ונכנס הטבע משתמש בזה ומתקן את זה, ובקצור, לכל דבר יש שימוש. כל רע יחזור לטוב.
זה מעניין שאתה אומר, כי נזכרתי עכשיו באיזה כתבה שקראתי בכלכליסט, אני חושב לפני איזה שנה, שגילו איזה פטריה שאוכלת פלסטיק, שמחסלת את הפלסטיק. זאת אומרת, אתה אומר, במערכת של הטבע יכולים להתגלות תופעות שהיום אנחנו לא מדמיינים שהן יכולות להתרחש, אבל יש לטבע הפתעות עבורנו.
וזה לא בעיה שלנו. כי מהמבול ועד היום שאנחנו הולכים ומתקדמים על ידי יצר הרע, אנחנו רק ברע חיים הזה, אנחנו עזבנו את האיזון עם הטבע, מה שהיינו צריכים להיות, כמו בתוכנית שלפני המבול, אנחנו צריכים לאותה תוכנית לחזור. התוכנית היא רק להבין, קודם כל להבין ברגש ובשכל, עומק הטבע, כי אנחנו בני אדם חיים מעל הדרגת חי, בלב ובמוח שלנו.
ואם אני מבין גם את הגישה שלך, אתה אומר את הלב ואת המוח שלנו אפשר לשדרג רק במקום הגבוה ביותר, שזה מערכות היחסים בינינו.
בקבוצה.
ואז אחר כך, התוצאות של זה יהיו שינוי היחסים שלנו לכלל מערכת הטבע. כן. אבל כאילו במקום שבו האתגר הוא הגבוה ביותר, אם שם תצליח, אתה מסודר בהכל.
אתה משפיע על כל היתר.
עוד שאלה, אם דיברנו היום הרבה על טבע ואקולוגיה שאי אפשר לשים בצד. הטבע מכיל בתוכו שני ניגודים, ככה אני רואה את זה בכל אופן. מצד אחד הוא מושלם ויפה יפה, ופאר הבריאה הוא משהו בלתי נתפס. מצד שני, שהוא נותן מכה, זה הדבר הגדול ביותר, החזק ביותר, שמחסל את הכל. למה שתי הניגודים האלה של פסגת היופי והשלמות ופסגת הכאב וההכאה נמצאים בתוך הדבר האחד הזה של הטבע? מה זה בא ללמד אותנו?
שטבע לא מבדיל בין זה לזה, אלא זה כלפי האדם, אם משתמש נכון או לא נכון. מצד הטבע אין טוב ואין רע. מצד הטבע הכל צריך להיות מושלם, וזהו, בהשלמה. אם אתה מאפר במידה הזאת, אתה בסופו של דבר, את ההפרה שלך, את השתייה שלך, אתה מרגיש. וההרגשה הזאת שאתה מרגיש את השתייה, היא לא כדי להניש אותך, אלא כדי להראות לך איפה אתה טועה, כדי ליישר אותך, כדי לתקן אותך. זה כמו שאם אני מכניס יד לאש, אם לא הייתי מרגיש כאב, הנה יד ניסה, הייתה נשרפת. זאת אומרת, המכה זה לא מכה. טוב שאני מרגיש את המכה הזאת, אחרת הייתי ניזוק באמת.
אתה הולך לחוף הים?
כן.
אתה רואה את המראה המושלם, שנותן ככה רוגע לנפשך, אתה רואה את ההרמוניה של הטבע, כן. הגלים, החוף, השמיים, הציפורים, כן. הכל מושלם.
נו.
אחרי שעה אתה חוזר הביתה, בא לך מאותו ים צונמי.
כן.
מה זה זה?
כי אתה הפרת את, 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 את החוקים האלו. אתה הכנסת לתוך האיזון איזשהו מרכיב שהוא מביא לחוסר איזון. כך זה...
כאילו דו פרצופיות יש לטבע.
לא, זה לא דו פרצופיות. לא, זה ההפך. כל הדברים שבאים, הם באים אפילו שזה לא נוגע לפעמים בך בצורה ישירה. שם באיזשהו מקום שאפילו שאין בני אדם בכלל משהו קורה, אל תדאג. הכל קורה אך ורק כדי להביא אותנו לתיקון. כל הטבע קיים כדי להביא את האדם להבנת המערכת הכללית האינטגרלית. לכן חינוך האינטגרלי מקדם אותנו לזה בצורה יפה ונוחה.
הזמן שלנו הסתיים. יש כל כך הרבה דברים שלא הספקנו.
כן, לא דיברנו אפילו על התיבה של נוח.
תיבת נוח, תגיד לנו במשפט אחד, איך היום את הסמל הזה של תיבת נוח, משהו שהוא מציל, אפשר לבנות ביחד?
קבוצה.
כלומר?
כמות אנשים, קומץ אנשים, שהם ביניהם מחליטים שהם מקיימים איזון ביניהם, ביניהם. כלפי טבע זה לימוד רחוק. ואז ביניהם הם מתחילים להתפתח ולראות איך הם יכולים להשלים זה את זה, להיות כאיש אחד.
ואז הם שתים לעולם החדש והבטוח והיפה.
כן.
ואם אני מבין נכון, זה החזון שלך לחברה הישראלית, כולנו משפחה אחת.
וגם לכל העולם אפילו.
תודה רבה רבה לך הרב לייטמן. תודה ניצה. תודה. תודה גם לכם שהייתם ביחד. נשות ביחד אל עולם חדש, הוא נמצא בינינו. כל טוב ולהתראות.